שלום וברכה, נעבסי דחף ג' בדברי הימים שמתחילה בדברי הימים ב' פרק ל"א פסוק י'. בסדרה הקודמת ראינו כיצד חזקיהו בעצם עושה תיקון רוחני גדול מאוד, מתקן את בית המקדש, מטהר אותו, עושה פסח גדול גם לבני יהודה וגם לבני ישראל, ובעצם מצווה על ישראל להביא מתנות ללוויים ולכהנים, ובאמת הם מביאים ויש ערימות גדולות של תבואה שנמצאת בירושלים. ואמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק, ויאמר מהחל התרומה לוי בית אדוני יכול וסבוע ועותר עד לרוב, כי אדוני ברך את עמו והנותר את העמון הזה. כלומר, חזקיהו בעצם דורש ומנסה להבין מה קורה, מה פשר הערימות האלה, האם הכהנים והלווים לא לוקחים כי הם פשוט לא מתעסקים בקודש. ואומר לו כהן הראש, לא, זה לא ככה, אלא מה שקורה שמאז שעם ישראל התחיל להביא את התרומה לבית השם, מאז בעצם הקדוש ברוך הוא נתן ברכה בתבואה שלו, ולכן בעצם נוצרו כמויות אדירות של תבואה שהצטברו בירושלים. ואומר חזקיהו להכין לשחות בבית אדוני, והכינו והביאו את התרומה ומעשר הקדושים באמונה, ואליהם נגיד חונניה הלוי ושמעי אחי ומשנה. כלומר, בעצם עכשיו הוא מכין, המלך, סוג של מחסני ענק, שבהם בעצם אפשר לשמור את אותם מתנות כהונה ולוויה, ומפקיד עליהם את כונניה הלוי, ועוד מספר אנשים שבעצם עוזרים על ידו, ויחיאל ועזזיהו, ונחת ועשאל, ומירימות ויוזבד, ואליאל וישמחיהו ומחת, ובנייהו פקידים מיד כונניהו ושימי אחי במפקד יחזקיהו מלך, ועזריהו נגיד בית האלוהים. וקורא בנמנה הלוי השוער למזרחה, כלומר היה עוד אדם שנקרא קורא בנמנה, שהוא היה בעצם אחראי על השמירה של השער המזרחי, על נדבות האלוהים לתת תרומת אדוני וקודשי הקודשים, ועל ידו עדן ומנימין וישוע וישמעיהו ועמריהו ושכניהו בערי הכהנים באמונה, לתת לאחיהם במחלקות כגדול כקטון. כלומר, הם היו אחראים על החלוקה, לא בירושלים, כי בירושלים החלוקה, כמו שראינו קודם, נעשתה ביד כונניהו הלוי, אלא לכל הלווים והכהנים שנמצאים בערי השדה, להם בעצם, מי שהיה אחראי על חלוקה, זה קורא בנמנה הלוי, וכל אותם חכמים שהוזכרו כאן, שהם בעצם סייעו על ידו. מלבד התייחסם לזכרים מבין 3 שנים ומעלה, ומעלה לכל הבא לבית אדוני לדבר יום ביומו לעבודתם במשמורתיהם כמחלוקותיהם. והתייחס הכהנים לבית אבותיהם והלווים מבין 20 שנה ומעלה במשמורתיהם במחלוקותיהם, ולהתייחס בכל טפם נשיהם ובניהם ובנותיהם לכל קהל, כי באמונתם התקדשו קודש. כלומר, באמת יש פה איזו התייחסות, על מנת לראות שבאמת מי שמקבל את זה, זה מי שראוי לקבל את זה. אז מאלה שהגיעו לעבודה בירושלים, זה מגיל 3 ומעלה, הם אלה שהיו יכולים לאכול את אותה תרומה, ובחלוקה בערי הלוויים והכהנים, בעצם היה גם כן בדיקה למי מחלקים את הדבר הזה, באמת שיהיה נתינה אך ורק לכהנים וללוויים, שאנחנו יודעים שהם באמת כהנים ולוויים אמיתיים. ולבני אהרון הכהנים בשדה מגרש עריהם בכל עיר ועיר אנשים אשר נקבו בשמות לתת מנות לכל זכר בכהנים ולכל התייחס בלווים. ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר והאמת לפני אדוני אלוהיו. כלומר, היה באמת נתינה לכל הכהנים, הלוויים גם כן היו צריכים לייחס אותם, ומה שמעניין שיחזקיהו באמת עושה הטוב הישר והאמת לפני השם, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום. יש פה מלך שהוא באמת פלאי, מלך שבאמת מצליח לדייק את מעשיו בכל דבר ודבר, ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוהים, בתורה, במצווה, לדרוש לאלוהיו, בכל לבבו עשה והצליח. הקדוש ברוך הוא גם מצליח כל דבר ודבר שהוא מנסה לעשות. אחרי הדברים האלה ואחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור ויבוא ביהודה, ויחן על הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו. כלומר, למרות שהמלך עושה את כל הדברים הטובים, והמלך חי בצורה ומושל בצורה ישרה, בכל אופן מגיע עכשיו מלחמה שנופלת על ישראל, מלחמה קשה מאוד של סנחריב מלך אשור. למה זה קורה? אז נחלקים הפרשנים, האם זה בגלל שלמרות שהמלך כזה צדיק, ביהודה אנחנו מוצאים עדיין חטאים, או שבאמת גם המלך וגם יהודה היו צדיקים, אבל יש פה איזה תוכנית אלוקית, כמו שאומרים חז"ל, לקבוע את יחזקיהו כמלך המשיח, ולכן היו צריכים להביא את סנחריב, שהוא בבחינת גוג ומגוג, כדי להפיל אותו. בין כך ובין כך, ויהיה יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבעץ עם שרה וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר ויעזרו. המלך רואה שיש מים, יש את מי השילוח, שבעצם זורמים מחוץ לירושלים, לנחל קדרון, ובעצם המלך מחליט לסתום את כל המעיינות, את כל מקורות המים, כדי שאם יהיה באמת מצור על ירושלים, שהצבא הצער לא יוכל ליהנות מהמים האלה. וקבצו עמרה והסתימו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, לאמור, למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים? ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה האחרת, ויחזק את המילו עיר דוד ויעס שלח לרוב ומגינים. כלומר, לא רק שהוא בעצם מחריט את המים שנמצאים מחוץ לחומות, אלא גם מחזק את החומות, בונה אולי חומה אחרת נוספת, ויוצר גם כלי מלחמה לרוב חרבות ומגינים, ויתן שרי מלחמות על עם ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם לאמור. כלומר, הוא מוסיף גם שרי מלחמה על העם, כי עד עכשיו בעצם יש לו אולי צבא סדיר, אבל ברגע שמגייסים את כל מי שיכול לצאת לקרב, אז יש צבא מילואים גדול מאוד, צריך מפקדים נוספים, והוא מקבץ אותם כדי לחזק את לבבם בדבריו. וכעת את מה שאומר להם חזקיהו, חזקו ואימצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור, מפני כל ההמון אשר עמו, כי אימנו רב מאימו. כלומר, אנחנו יותר חזקים ממנו, ולכן אל תפחדו. עכשיו, למה אנחנו יותר חזקים מאימו? הרי מדובר פה בצבא אדיר. אימו זרוע בשר, ואימנו, אדוני אלוהינו, לעוזרנו להילחם מלחמותינו. כלומר, אנחנו לא באים בכוח זרוענו, אלא אנחנו באים בכוח השם, ולכן אנחנו יותר חזקים מהם. וישמחו העם על דברי חזקיהו מלך יהודה. באמת העם מקבל לדברי המלך. אחר זה שלח סנחריב מלך אשור עבדיו ירושלים, אבו הלכיש, וכל ממשלתו עמו על יחזקיהו מלך יהודה ועל כל יהודה אשר בירושלים לאמור. כלומר, סנחריב שולח שליחים לירושלים, כאשר הוא נמצא במצור, סנחריב נמצא במצור על לכיש. הוא שולח שליחים לירושלים כדי לדבר כאילו עם המלך, אבל מספר מלכים למדנו שהוא בא גם כדי להוריד את רוח העם. כה אמר סנחריב, זה בעצם דבר המלך שנאמר בירושלים, או מחוץ לחומות ירושלים, על ידי שליחיו של סנחריב. כה אמר סנחריב מלך אשור, על מה אתם בוטחים ויושבים במצור בירושלים? הלא יחזקיהו מסית אתכם, לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמור, אדוני אלוהינו יצילנו מכף מלך אשור. מה אתם סומכים על יחזקיהו? הוא בעצם שונא אתכם, הוא גורם לכם למות ברעב ובצמא. הוא אומר לכם לסמוך על השם, הלא הוא יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו, ואומר ליהודה ולירושלים לאמור לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו. ראינו שיחזקיהו בעצם מוריד את כל הבמות ומשאיר את בית המקדש אך ורק כמקום לפולחן, ואנחנו יודעים, דיברנו גם שבבמות האלה בעצם הקריבו לשם השם. עכשיו, ההורדה הזאת של הבמות על ידי חזקיהו לא מצא חן בעיני הרבה אנשים שהם היו נאמנים להשם, שבעצם את כל עבודת השם במשך כל התקופה של אחז הרשע שסגר את בית המקדש, בכל התקופה שבעצם אחז תימה את בית המקדש, בעצם הקריבו קורבנות בבמות. ועכשיו, אחרי שנקשרו לבמות האלה, ואחרי שהבמות האלה היו בעצם המרכז של נאמני השם, בא חזקיהו וסגר את הבמות, זה לא היה פשוט להרבה נאמני השם, והשליחים של מלך אשור משחקים על הדבר הזה, ואומרים, תשמעו, חזקיהו רוצה שהשם יעזור לו, הרי הוא פגע בעבודת השם, הוא סגר את הבמות. הלא תדעו מה עשיתי, אני ואבותיי לכל עמי הארצות, היכול יכלו אלוהי גוי הארצות להציל את ארצם מידים? מי בכל אלוהי הגויים האלה אשר החרימו אבותיי אשר יכול להוציא את עמו מידי? כי יוכל אלוהיכם להציל אתכם מידי. עכשיו, מעבר לזה, טענה אחרת. תסתכלו, כל עם ועם בטוח שאלוהים שלו יכול להילחם בי, אבל אני ניצחתי את כולם. אז מה אתם חושבים שהאלוהים שלכם יכול להילחם בי? ואתה אל יסי אתכם חזקיהו ואל אסת אתכם כזאת, ואל תאמינו לו, כי לא יוכל כל אלוה וכל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותיי, אף כי אלוהיכם לא יצילו אתכם מידי. טוב, יש פה לכאורה שתי טענות נפרדות. אחד האלוהים שלכם בכלל לא עם חזקיהו, והשני האלוהים שלכם לא יכול להציל אתכם מידי, אבל יורים פה לכל הכיוונים עבדיו של סנחריב, ומנסים לתת את המגוון טענות שכל אחד בעצם יענה על צורכו הרוחני של אחד מהאנשים בירושלים שמקשיבים על החומות לדברי השליחים, ועוד דיברו עבדיו על אדוני ועל חזקיהו עבדו, כלומר ישמיצו גם את המלך וגם את השם, וספרים כתב לחרף לאדוני אלוהי ישראל ולאמור עליו, לאמור כאלוהי גוי הארצות אשר אלוהי צילו עמה מידי, כן לא יציל אלוהי חזקיהו עמו מידי, וקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלים אשר על החומה, לירעם ולבעלם למען ללכדו את העיר. כלומר, כל הדיבור הזה של שליחי סנחריב היה בעברית, ואנשי חזקיהו מנסים להניע אותם, אומרים אל דברו איתנו עברית, דברו איתנו ארמית, אבל הם מתעקשים לדבר עברית, כי הם רוצים לגרום לדמורליזציה לתושבי ירושלים שנמצאים על החומות, וידברו אל אלוהי ירושלים כעל אלוהי עמי הארץ, מעשי ידי אדם. הם מבחינתם אין הבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין כל הפסילים. והתפלל לחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת, ויזקו השמיים. ישעיהו וחזקיהו ביחד מצטרפים בתפילה, וישלח אדוני מלאך ויכחד כל גיבור חיל, ונגיד ושר במחנה מלך אשור, וישו ובושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו ומציעי מאב שם יפילו בחרב. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, שולח מלאך שמכה את צבא סנחריב, מפיל כמות אדירה של אנשים, כנראה שזה היה במגפת דבר, ובעצם לאחר מכן צבא הסנחריב, השאריות שלו חוזרות לאשור, ושם באיזשהו שלב הורגים את סנחריב בחרב, ויושע אדוני את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים מיד סנחריב מלך אשור, ומיד כל וינעליהם מסביב. ורבים מביאים מנחה לאדוני לירושלים, מגדנות ליחזקיהו מלך יהודה, וינסה לעיני כל הגויים מאחרי כן. כלומר, בעצם המכה הזאת שספג סנחריב, המכה האלוקית הזאת בעצם עשתה רושם כזה גדול, וכל עמי הארץ ידעו שהקדוש ברוך הוא נמצא עם חזקיהו ועם יהודה, ולכן מביאים מתנות לירושלים. היה פה קידוש השם גדול מאוד. בימים הם חלה חזקיהו עד למות, והתפלל אל אדוני ויאמר לו, ומופת נתן לו. כלומר, יש פה איזה מחלה גדולה מאוד שמכה במלך, והמחלה הזאת עוד מעט נראה שהיא נובעת מאיזה חטא של המלך, חטא של גאווה, וחזקיהו מבקש, מתפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם נותן לו סוג של אות ומופת שמופיע בספר מלכים, מעלות, הצל שעולה במעלות כנגד כיוון השמש, ולא כגמול עליו השיב יחזקיהו כי גבוה ליבו, והיה עליו קצף על יהודה וירושלים. כלומר, זה החטא של יחזקיהו, חטא הגאווה. ויקנע יחזקיהו בגובה ליבו, הוא ויושבי ירושלים, ולא בא עליהם הקצף בקצף אדוני בימי יחזקיהו. כלומר, גם יחזקיהו נכנע לפני השם, וגם ירושלים, תושבי ירושלים שגבה ליבם, גם הם בעצם נכנעו לפני השם, ובעצם הקדוש ברוך הוא דוחה את עונשו של חזקיהו, ובעצם מונע ממנו את המוות. והיא לחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד, ואוצרות עשה לו לכסף ולזהב ולבן יקריו לבשמים מגינים ולכל כלי חמדה, ומסכנות לתבואות דגן ותירוש ויצר ועורבות לכל בהמה ובהמה, והדרים לערבות, כלומר לערבות. והרים עשה לו מקנה צאן ובקר לרוב, כי נתן לו אלוהים רכוש רב מאוד, וחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון וישרם למטה מערב על עיר דוד, ויצלח חזקיהו בכל מעשיו. כלומר, חזקיהו הוא זה ש בעצם מפנה את המים של מי הגיחון אל תוך ירושלים, הוא לא סתם סותם את היציאות של המים, אלא הוא בעצם מפנה אותם לתוך ירושלים, מה שאנחנו מכירים את נקבת השילוח. וכן במלצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ, עזבו האלוהים לנסותו לדעת כל ביבבו. כלומר, שרי, פה הוא מזכיר ברמז, עד כך ששרי בבל באים לראות את המופת, גם באים את המופת שהגיע שמעו לכל הארץ, הכוונה המופת שהקדוש ברוך הוא עשה באותה הזזה של הצל, כאשר הוא רצה להוכיח לו שהוא הולך, הקדוש ברוך הוא הולך לרפא אותו מהמחלה הנוראית שלו, ובעצם חזקיהו שם נפל והראה להם לאנשי מלך בבל את כל העושר שלו, בגלל זה הוא גם נענש על פי הנביא, אבל כאן זה לא מוזכר. ויתר דברי חזקיהו וחסדיו הינם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל, וישכח יחזקיהו עם אבותיו ויקברו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו במותו כל יהודה ויושבי ירושלים וימלוך מנשה בנו תחתיו. אז אנחנו ממשיכים את סדרה כ"ג בדברי הימים. סיימנו עם חזקיהו, המלך הטוב, הצדיק, הקדוש, שעשה מהפכה רוחנית גדולה, עד כדי כך שבספר בן סירא, בפרק ממתת, בפסוק הרביעי, כתוב שלבד מדוד יחזקיהו ויושיהו, כולם השחיתו. כלומר, דוד, חזקיהו ויושיהו היו בעצם המלכים הכי מפוארים והכי קדושים בכל שולשלת מלכות בית דוד. יחזקיהו באמת הפליא לעשות. אבל אחרי חזקיהו מגיע לצערנו בנו הרשע מנשה, בן 12 שנה מנשה במולכו, אנחנו בפרק למד ג' פסוק א', ב-55 שנה מלך בירושלים. כלומר, המלך שמולך הכי הרבה, והיה שרה בעיני אדוני כתואבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל, וישוב ואיבן את הבמות אשר ניתץ יחזקיהו אביו, והיה כמו מזבחות לבעלים ויעש אשרות, והשתחוו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם, הוא בנה מזבחות בבית אדוני אשר אמר אדוני בירושלים איש מי לעולם. כלומר, הוא בונה עבודה זרה ומפיץ אותה לא רק בכל הארץ, אלא מכניס אותה אל תוך חצרות בית השם, ואיבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני, הוא העביר את בניו באש וגי בן הנום ועונן וניחש וכישף ועשה או ועידוני, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכיסו, הוא לא בוחל בשום עבודה זרה, וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לאלום ולהוסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר עמדתי לאבותיכם, רק אם תשמרו לעשות את כל אשר ציוויתים לכל התורה והחוקים והמשפטים ביד משה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח שבבית המקדש הוא בעצם ייתן את האפשרות להתפלל דרך בית המקדש וישמור את בית המקדש, ובית המקדש הזה יהיה מקום של נצח, אלא אם כן לא ישמרו את החוקים. אך ורק אני מבקש מכם לשמור ולעשות את כל מה שציוויתי לכל התורה, החוקים והמשפטים ביד משה. ובאמת חז"ל דורשים שעל העמדת הצלם בהיכל שמנשה עושה, נחתם דינו של הבית להיחרב ועל העם לגלות מן הארץ. ויתע מנשה את יהודה ויושבי ירושלים, כלומר זה לא סתם שהוא חוטא, אלא הוא מחטיא את כולם. הוא בעצם מעביר חינוך מחדש לכל עם ישראל לעבודה זרה, לעשות רע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל. וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו ולא יקשיב, והקדוש ברוך הוא שולח שליחים ונביאים, אבל באמת הם לא שומעים. עכשיו כאן מדובר על עבודה זרה שבעצם מנשה עושה, אבל מצאנו גם בחז"ל וגם בכתובים אנחנו מוצאים שבמלאכים ב' כתוב שמנשה ממלא את ירושלים דמי נקיים פה אל פה. כלומר, לא רק בן אדם למקום, אלא גם בן אדם לחברו. ירושלים הופכת לעיר של רשע, עיר של פשע, שפיכות דמים, משפט מעוות. ובעצם כל הדברים, כל הנביאים ששולחים למנשה, בעצם לא מצליחים לשנות את המצב הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא הולך בדרך הרבה יותר אלימה. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, והלכדו את מנשה בחוכים, ויעשרו מנחושותיים וילכו בבל. בעצם מנשה כנראה נופל כשבוי ביד עבדיו של מלך אשור. זה לא כתוב בספר מלכים, זה מופיע אך ורק כאן. והם לוקחים את מנשה בעצם כעבד לבבל. וכעצר לו חילה את פני אדוני אלוהיו, ויחנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, והתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבה ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא אלוהים. כלומר, מנשה חוזר בתשובה ומתפלל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באמת משיב אותו לירושלים. גם הדבר הזה מופיע כאן ולא מופיע בספר מלכים. ואחרי כן בנה את חומה חיצונה לעיר דוד, מערב על גיחון בנחל ולבוא בשער הדגים, וסבב לאופל והגביע מאוד, וישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה. כלומר, הוא בעצם מחזק את ירושלים, מחזק את הצבא, ויסר את אלוהי הנחר ואת הסמל מבית אדוני, וכל המזבחות אשר בנה באר בית אדוני בירושלים, וישלך חוצה לעיר. כלומר, הוא משליך את העבודה זרה שהייתה בכל ירושלים, בית המקדש, באר בית השם. אז עוד פעם, הוא לא מסיר את העבודה הזרה מישראל, ישראל ממשיכים להיות עובדי עבודה זרה, וארץ ישראל מלאה בעבודה זרה, אבל את העבודה זרה שהייתה בתוך ההיכל, את זה הוא זורק החוצה, ויחן את מזבח אדוני, ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה, ויאמר ליהודה לעבוד את אדוני אלוהי ישראל. כלומר, הוא גם מקריב לזבחים להשם, וגם קורא ליהודה לעבוד את השם אלוהי ישראל. אבל עודם זובחים בבמות רק לאדוני אלוהים. אז עוד פעם, אפשר לבוא ולומר שהוא בעצם קרא לכולם להפסיק לעבוד עבודה זרה, ולעבוד אך ורק את השם, אבל זה לא כתוב במפורש, ומהקבלה של זה ושל מלאכים נראה שהוא לא קרא להפסיק לעבוד את עבודת השם, את עבודת הבעלים, סליחה, אלא התיר וקרא גם לעבוד את השם, והשם בעצם היה חלק אחד מהאלילים שנעבדו בתקופה ההיא בממלכת יהודה, היו כל מיני אלילים, והיה גם את הקדוש ברוך הוא. ויתר דברי מנשה ותפילתו על אלוהה, ודברי החוזים המדברים אליו בשם אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, הנם על דברי מלכי ישראל ותפילתו, ואתר לו וכל חטאתו ומעלו, והמקומות אשר בנה בהם במות, והעמיד השירים והפסילים לפני חנו, הנם כתובים על דברי חוזה. כל הדברים, כל התהליך הנפשי הרוחני, הכל הכל נמצא בדברי הנביאים, וישכב מנשה עם אבותיו, ויקברו ביתו, וימלוך המון בנו תחתיו. עכשיו, מנשה באמת מלך מסובך. בספר מלכים הוא רשע מרושע, אין בו שום דבר טוב. אצלנו אנחנו רואים שהוא בעל תשובה, ובאמת יש מחלוקת בחזל, למשל, בפרק חלק, האם למנשה יש חלק לעולם הבא או אין חלק לעולם הבא. חכמים באים ואומרים שמנשה הוא נמנע עם שלושה מלכים וארבעה ידיעותות שאין להם חלק לעולם הבא. רבי יהודה חולק על חכמים ואומר שמנשה יש לו חלק לעולם הבא. ומצאנו גם בסנהדרין ק"ג שיש מהמוראים שאומרים שכל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא מרפא את דעם של בעלי תשובה. אבל מנשה באמת עשה מעשים שההשחתה שבהם הייתה כל כך נוראית, שהתשובה שלו, שהייתה תשובה חלקית כנראה, לא היה בה כדי לתקן את זה, ובימיו באמת נגזרה גזרה נוראית של חורבן בית המקדש, ואת הגזרה הזאת לא יכלו כל המלאכים הטובים והצדיקים וכל הנביאים שבאו אחרי מנשה לבטל. ואנחנו מגיעים עכשיו לבנו של מנשה, שגם הוא היה רשע מרושע, בן 22 שנה המון במולכו, ושניים שנים מלאך בירושלים. והיה שרה בעיני אדוני כאשר עשה מנשה אביו, ולכל הפסילים אשר עשה מנשה אביו, זיבח המון ויעבדם. ולא נכנע מלפני אדוני, כי יכנע מנשה אביו, כלומר, הוא היה אפילו גרוע ממנשה, כי מנשה בסופו של דבר גם נכנע בפני הקדוש ברוך הוא, והמון לא נכנע בפני הקדוש ברוך הוא, כי הוא המון הרבה אשמה. והקשרו עליו עבדה, והמיתו בביתו, כלומר הוא נרצח על ידי עבדה, ויקו עם הארץ את כל הקושרים על מלך המון, והמליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו. בן 8 שנים יאשיהו במלכו, ו31 שנה מלך בירושלים. אז אנחנו עכשיו, ברוך השם, מגיעים ליאשיהו, שהוא בעצם המלך השלישי שבבן סירה, מסופר על שלושה מלכים צדיקים. אז ראינו את דוד, חזקיהו ויושיהו. יושיהו הוא בעצם המלך השלישי במלכים הצדיקים. ואנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו, איך זה יכול להיות שהעם נותן לדבר הזה לקרות? איך יכול להיות שיש לנו אחז שמוליך את כל העם לעבודה זרה, ואחרי זה יש חזקיהו שמוליך את כל העם לתשובה שלמה, ואחרי זה יש לנו את מנשה שמוליך את העם לעבודה זרה, ועוד מעט נראה את יאשיהו שעוד פעם מוליך את העם לעבודת השם. איך זה קורה? איך, מה, העם הוא מטולטלת? הוא, מה שהמלך אומר הוא עושה? אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שהעוצמה של מלך בתקופה היא, והיכולת שלו להשפיע ולחנך ובעצם להוביל תהליכים, היא עוצמה שאנחנו לא מכירים אותה בעולם המודרני, היא עוצמה כמעט בלתי מוגבלת. אבל מצד שני, אני חושב שצריך לומר שהעם באמת הולך על פי רוח המפקד. בפנים התהליכים הם לא כל כך מהירים. כלומר, העובדה שאחרי תקופת חזקיהו, העבודה זרה חוזרת בעוצמה כזאת גדולה, היא כי באמת העם הולך אחרי רוח המפקד. בפנים תהליכים איטיים, אבל כלפי חוץ התהליכים הם מאוד מאוד מהירים, ולכן בעצם השינויים החיצוניים הם שינויים מאוד מאוד מהירים. אני מאמין שביהודה היו אנשים יותר נאמנים, אנשים פחות נאמנים, אנשים ש... זזו מצד זה לצד זה, ואנשים שהתזוזות אצלם היו מועטות, אבל בהופעה החיצונית שלהם הם באמת בסופו של דבר התיישרו על פי המלך. עד כאן הסדרה שלנו.